אחר כך הקדמה קצרה ונתחיל מיד בפיזור של המערש. אז אנחנו מגיעים למשנה ד', יוסף בן אליעזר איש צלדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו ממנו, ככה גרסה במערב, אבל יש גם כן ספרים שגורסים קיבלו מהם, זאת אומרת גם מאנטיגנוס שקדם וגם משמעון הצדיק שקדם. כן, נחזור אחר כך על זה. יוסף בן יוחזר אומר, יהי ביתך בדברה לחכמים, והווה מתאבק באפר עליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. זה המשנה של יוסף בן יוחזר משצלדה. אבל מי ניקח את המשנה הבאה, אין לכם בדפים פה, כדי שנוכל להסביר את המקום של המשניות האלו בסדר הפרק עצמו. יוסף בן יוחנן ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. אז אתם זוכרים ששמעון הצדיק היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מיד אחריו אנטיגנוס הסביר את סדר העבודה. ועכשיו יש לנו שני משניות, אחת בקשר לתורה ואחת בקשר לגמילות חסדים. זה מובן, כן? אז כבר מהמשנה הקודמת של אנטיגנוס שצריכו, זה כבר תיקון הבית של האדם. על שלושה דברים העולם עומד, המשנה של שמעון הצדיק, זה היה תיקון האדם עצמו. לפני זה, אנשי כנסת הגדולה, זה היה תיקון התורה. זוכרים את זה. תיקון התורה, תיקון האדם, שייך לתיקון העולם, האדם בעולם, אחר כך תיקון העבודה, יש שני ממדים בעבודה, אהבה ויראה, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, ועכשיו אנחנו ממשיכים בעמודים של העולם, העמוד הבא זה התורה, אבל פה מתחיל תיקון, אפשר להסביר את זה ככה. ממש שני המשניות של יוסף בן יוחזר איש צלדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים הם בבת אחת, מכיוון שזה תיקון הבית. מצד אחד תורה, מצד שני גמילות חסדים. טוב, אז אני מציע ככה, אחרי הקדמה קצרה על המשנה עצמה כדי להבין את נושא המשנה, נדלג את החלק הראשון של הפירוש של המהר"ל, יש לכם בדפים, אם אתם רוצים לקחת את הדפים וללמוד לבד, כי הוא חוזר על העניין של סדר הקבלה ממי שקיבל תורה מסיני עד הזוגות. כי עכשיו מתחיל דור שהיו שניים שהיו נותנים את מוסר הדור, אחד נשיא ואחד עבד דין, אחד לפי האהבה ואחד לפי היראה, ולכן יש זוגות. זה מובן, אבל המהר"ל מסביר את זה באריכות. אני חושב, אם אפשר לגמור את המשנה הערב, אז נתחיל בפירוש המשנה עצמה. מכיוון שאני לא אהיה פה שבועיים, כמו שאמרתי, חושבני שיש חשבו שכבר אני לא אהיה פה הערב, והשיעור הבא יהיה ב-20 לחודש. יום שני, 20 לחודש. אז אם כן, אני אחזור על המשנה, אבל הנושא הוא לכאורה תיקון התורה, או אפשר להסביר את זה ככה, תיקון הבית לפי העמוד של התורה. כן, ולכן היינו מחכים משנה שאומרת עשה לך רב, כדי לקבל תורה, כדי ללמוד תורה, כדי לתקן תורה בבית, ברוך שהיה צריך ללמוד אצל רב. והמשנה אומרת משהו אחר לגמרי, יהי ביתך בית ועד לחכמים. לא בית חוכמה, בית שבו לומדים תורה, שהבעל הבית לומד תורה, כן? אלא שהבית יהיה מתוקן כדי להיות בית ועד לחכמים. מבינים את השאלה? כן? אז ההסבר הוא פשוט. מכיוון שכדי לקבל תורה, צריך להיות מסוגל להיות תלמיד חכם. פשוטו כמשמעו, תלמיד של חכם. מכיוון שראו שלא כולם, זה דור שהולכות ומתמעטות. מה?
פוחתות,
כן. ומכיוון שראו שלא כולם מסוגלים להיות תלמידי חכמים במובן המדויק של הביטוי, תלמיד של חכם, כן? ויש הרבה הרבה תנאים לזה, יש הרבה מרכיבים, גורמים, מידות כדי להיות באמת תלמיד של חכם, ולא כולם מסוגלים. מצד שני, אי אפשר בית מתוקן בלי תורה, אז נתנו עצה כדי שהבעל הבית, בעל הבית צריך להיות יהודי הגון, זאת אומרת גם לומד וגם מקיים מצוות, אבל כבעל הבית לומד, הוא לומד כדי להיות יהודי, לא כדי להיות חכם, זה משהו אחר. הבנתם את ה... הוא לומר תלמיד חכם, זה משהו אחר. ולכן, ברור שיש לו מצווה של לימוד תורה, הוא הולך לבית המדרש, כן? אבל להיות תלמיד חכם זה סגולה אחרת, מדרגה אחרת לגמרי. ומכיוון שלא כל אחד מסוגל לזה, אז נתנו עצה כדי לתקן את הבית ברוח, באווירה של תורה אמיתית. ולכן צריך שהבית יהיה מקום טהור, מקום הגון, כדי שהתלמידי החכמים יבואו אצלו כדי ללמוד בהם, והוא יהיה נוכח והוא יקבל ריח של תורה, של תורה של תלמידי חכמים. זה מובן? מה שאני רוצה להסביר זה פשוט מאוד. יש שתי מדרגות, בין כמה מדרגות. לימוד תורה כדי לדעת איך ללמוד, כדי לקיים. תורה לשמה זה כדי לקיים, זה מובן, כן? ולימוד תורה כדי להיות תלמיד חכם זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. אז מי שאינו מסוגל להיות תלמיד חכם, לא אומרים לו עשה לך רב, אלא, ואתם מבינים איך ירדנו בסתר המדרגות, כן? בסדר המדרגות. עכשיו, עשה לך רב זה סתם כדי לדעת מה כתוב בשולחן ערוך, כן? אתם מבינים את הירידה, כן? ברור שזה ירידה לצורך עלייה, אבל זה העניין אחר. כי בני עלייה מועטים מאוד. ולא, פה מדובר בתורה של תלמידי חכמים, תורה של חכמים, כן? ולכן אני חוזר, זה פשוט, אם הוא לא מסוגל להיות בעצמו תלמיד חכם, לכל הפחות שביתו יהיה בית ועד לחכמים, כדי שיהיה שכינת התורה, נוכחות התורה, רוח התורה אמיתית בביתו. ולכן יהי ביתך בדבר לחכמים, יש המון תנאים לזה. צריך לתקן את הבית במידות מוסריות כדי שתלמיד החכמים יכולים לבוא. זה מובן? כן? אין שאלות בזה. טוב. אז יהי ביתך בדבר לחכמים, והווה מתאבק בעפר עליהם, אחר כך נלמד עם המהר"ל. למה הגרסה של המשנה היא כל כך מדויקת, הווה מתאבק בעפר עליהם, והווה שותה בשמי דבריהם גם כן, ונראה איזה מידות מתגלות פה, אבל העיקר זה היחס של בעל הבית לתלמידי חכמים. לכן בכוונה השתמשתי בביטוי בעל הבית, כן? בעל הבית הגון, ברור, שיש לו גם כן לקיים מצוות תלמוד תורה, אבל במדרגה שלו.
אני
לא
מבין כל כך מהסגולה שיש בלימוד תורה.
יותר בכל רב.
הסגולה שיש בלימוד תורה שהוא לא לשמע, כלומר שהוא לא כדי לקיים
לימוד. לא אמרתי את זה, זה בהפך, כן. אני חוזר בהגדרה. תלמוד תורה אמיתי לכל יהודי צריך להיות לשמע. מה זה לשמע? לשם מה שרוצה התורה. לא כדי להיות, איך אני אומר, מחצה בתורה. לא כדי להיות פרופסור בתורה, אלא יש הרבה שלומדים כדי לעשות דוקטורט בתורה, כן? אז זה לא זה. זה כדי ללמוד לשמה. טוב, אבל אתה יכול ללמוד כל החיים בלי להגיע למדרגה שאתה מתחכם מה מדובר פה, כן? זה לא ברור, כן? זה מדרגות אחרות לגמרי. אולי אני אסביר את זה ככה. יש לימוד כדי ללמוד ויש לימוד כדי ללמד. אז הלימוד כדי ללמד זה לא אותו לימוד מהלימוד כדי ללמוד. זה הלימוד של הרב וזה הלימוד של התלמיד. זה מובן. למשל, יש בגמרא נמרא כזו, אני זוכר בדיוק איפה זה, אבל שזה בגמרא זה אני בטוח, אולי פעמיים, אני יודע. זה, לוקחים 1,000 שמתחילים במקרא, כדי שישארו 100 שיגיעו למשנה, כדי שישארו 10 שיגיעו לתלמוד, כדי שישאר 1 שילמד לדור הבא. מבינים את המדרגות, כן? ולכן יש איזה בירור של מדרגות, כן? אז האחד הזה, מיני 1,000, זה קשור לזה פסוק במשלי, כן? אחד באלף לא מצאתי. זה נקרא דור יתום. האחד הזה, אפשר להגדיר אותו תלמיד חכם, כן? כל השאר. אומרים למדנים, אומרים משכילים, נבונים, אבל תלמיד חכם זה כבר מדרגה אחרת, כן? מבינים את ההבדל? טוב, מה הייתה השאלה? זה מובן אחר.
איך היה המעבר שפתאום השלשלת התפצלה? זאת אומרת שתמיד זה עבר מאחד לאחד, ופתאום הם הולכים לשני דרכים, לשני אנשים. האם דרך כלל בצורה טבעית, או שמישהו בא והחליט מהיום והלאה, זה שני אנשים שיביאו?
כל עוד שהמדרגה של אנשי כנסת הגדולה נשארה קצת, כן? למשל, שמעון הצדיק היה מי שיירה אנשי כנסת הגדולה, והיה לו תלמיד מיוחד, אנטיגנוס, כן? אז אחד מאחד. אבל כל עוד שאותה סגולה של גדלות של אנשי הכנסת הגדולה הייתה בעולם, נאמר, בעם, אז היה מספיק אחד כדי להיות דרבן של הדור, מנהיג של הדור, כן? אבל אחר כך המעלה ירדה בדור, ולכן זה לא פיצול, זה כבר מה שלמדנו משער העבודה, שצריך גם אהבה וגם יראה, וזה כבר סימן, כי בטבע של האדם יש נטיות שונות, אחד נוטה יותר לאהבה, אז הוא צריך לשמוע מצד היראה, אחד נוטה יותר מצד היראה, צריך לשמוע מצד האהבה. זה מובן? זה בא מהלימוד של המשנה הקודמת, כן? ואתם זוכרים, שני הפסוקים בתהילים שלמדנו בשבוע הקודם. עידו את השם בשמחה, אומרים את זה למי שיש לו בפנת טבעית נטייה לעירה, אז עידו את השם בשמחה. עידו את השם בעירה, אומרים לזה שיש לו נטייה טבעית לעירה. כן? זה מה שאמרתי. אז אומרים, לא, עידו את השם בשמחה. לא, בהפך, אבל הבנתי, כן. הבנתי. אני גם כן הבנתי. והעניין היא ככה, זה שיוך קומה של הדוח. ולכן, שני, מהזוג הזה, אחד היה נשיא של הסנהדרין, והשני היה אב בית דין. אב בית דין זה מצד העירה. נשיא זה מצד האהבה. אתם מבחינים בזה, כן? הנשיא והרב הראשי. הפיצול הוא פיצול של שבטים, אבל... הבנתם? טוב, זה בסדר. הבנתם? טוב, אני לא רציתי להוסיף שנשיא בא במקום המלך, ואב בית דין בא במקום כהן גדול. אבל היה צורך לגרוס את המוסר לפי המידות האלה. אחד מצד האהבה, והשני מצד האהבה. ונראה את זה בדיוק אחר כך, במשנה שלנו זה מצד האהבה, כן? יש עוד שאלה? טוב, אז נראה. הערב זה המשנה של תיקון הבית לפי התורה, והמשנה הבאה זה תיקון הבית לפי גמילות חסדים. יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. ונראה מה העניין ועל תרבה שיחה עם האישה, מה נכנס פה העניין הזה, נראה את זה בשורה, כן? אולי בקצרה כדי שלא יהיו לכם חלומות. זה רק בקצרה, אני אסביר אחר כך, נחזור לזה בשור הבא. יהי ביתך בטוח לרווחה, לכל אורח, כן? ויהיו עניים בני ביתך זה לעניים. ועל הנושא הזה, שיהיו עניים בני ביתך, אל תרבה שיחה עם האיש. תהי נוטה להתנגד לזה. נתנגד, כן? פשוט מאוד. וזה התפקיד שלה, להתנגד לזה.
מה עם הספר?
אני אראה את זה בשיעור הבא, כי זה שיעור אחר. זה פשוט, באשתו אמרו, כן? קל וחומר באשת חבר. באשתו אמרו, מכיוון שהיא בעלת הבית, והיא לא רוצה את זה, ותפקידה להתנגד לזה. יש איזה קונפליקט בין שתי מצוות, גמול חסדים ושלום בית. אז נראה, זה מובן, כן? זה פשוט.
בקשר ליחס לקדוש ברוך הוא, בראש השנה אנחנו מעריכים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מרגישים יראה מוחלטת.
ברור.
ועל כל פנים אנחנו מוסיפים אין כרפים כבנים, רחמנו כבנים.
אם כעבדים.
אין כרפים. אנחנו רואים שאב קורא לאהבה שם.
לא שמעתי את הסוף.
אב? אב. הדיוק של אב קורא לאהבה, רחמנו כרחם.
נכון, זה אב המרחם. יפה. כי צד הדין בא מהאימא.
ואב בדין קורא ליראה.
אה, זה יפה. אבל הוא אב בדין. הבנת? מכל מקום, הדין האמיתי הוא מצד האמת, זאת אומרת יש גם אהבה, אבל הצד זה היה. טוב, אז אולי נתחיל, אם אין עוד שאלות, נתחיל מיד את ההסבר של המהר"ל בנושא. טוב, אז יוסף בן יועזר, איש שרדה. אני רוצה רק לציין ככה, דרך אגב, שיש הרבה רמזים לפי הנסתר. למשל, למה שניהם נקראים יוסי, כן? וזה היה השם שלהם, בשום ספק, כן? אחד נקרא איש שרדה, אחד נקרא סוחו, מה? איש סוחו, כן?
זה אנטיגונוס.
לא, אז זה אנטיגונוס. איש ירושלים, כן, כל שכן. טוב, יש הרבה רמזים, אבל זה לא הנושא שלנו. כבר אמרנו, כי הגדולים, לפי גודל מעלתם, היה מוסך שלהם בדברים גדולים מאוד, או בדברים יותר גדולים. בא יוסף בן יועזר להזהיר על ביתו של האדם, אשר שם דירתו, ששם תהיה החוכמה. וכמו שאמרנו מקודם, הייתה עצה יותר פשוטה, שילמד בביתו, כן? אבל מדובר במי שלא מסוגל ללמוד באותה מדרגה הדרושה. ואין ספק כי ביתו, אשר שם דירתו, הוא עיקר גדול, כאשר הוא בית אלוקי קדוש. כן, בית אלוקי קדוש. לפי שהאדם תמיד שם, וכאשר ביתו, אשר שם דירתו במעלה, הוא במעלה, הוא רוצה לציין מה זה בית, זה הבית שהוא נמצא רוב הזמן שם, זה דירתו, כן? נחשב לאדם שיש לו מעלה גדולה עליונה. והתבהר בסמוך שבא לתקן בית האדם בעבודת השם יתברך, בפחת באהבתו ובהירתו. כבר אמרנו שאנטיגנוס תיקן את האדם עצמו, בריאת שמיים, בהירת שמיים ובאהבתו השם יתברך. אני צריך לו לומר הסדר הפוך, כן? באהבה ובעירה. אבל זה אוטומוס. מה? זה לא מופיע אתכם? כן, כן, בספר הזה לא מופיע. נכון.
זה כזה, לא יודע,
זה... זה גם כן.
זה
אחרת. לא, וזה רק כמה מילים, כן? ואין האדם בלבד, כי צריך הוא אל בית ואישה ובני בית. ובא הזוג הזה לתקן הבית, באשר הוא צריך אליו הבית, ולתקן, הבית הוא כל מה שצריך בבית. לתקן בטור, באהבה ובהירה. ולפיכך אמר יהי ביתך בדבריו לחכמים, שיהיה בתוך ביתו חכמים. וזהו שלמות גדול, כאשר ביתו הוא עומד ברשות החכמים, עומד לחכמים. יש פירוש של הרב עובדיה ממרטינורה על הפסוק בשיר השירים, לריח שמניך טובים, על כן עלמות האירוח. אז יש הרבה מדרשים על הפסוק הזה, שמניך טובים לא רק מבחינת שמן, שמן הטוב, אלא גם מבחינת הריח. מי שיכול להתקרב לשמן, שיכול להשיג את השמן, אז השמן מועיל לו. אבל גם מי שהוא רחוק מלהשיג את השמן עצמו, מכיוון שהשמן הזה יש לו ריח טוב, גם מרחוק הוא נהנה מהריח של השמן. אז הרבי ממרטינורה מסביר את זה ככה. מי שיש לו מספיק ממון כדי לקנות שמן טוב, הוא הולך אצל הרוקח, נאמר, והוא קונה שמן טוב. לפי הנושא שלנו, מי שהוא מסוגל ללמוד מי השמן הזה, מי התורה ההיא, אז הוא יכול ללמוד אצל רב, והוא יהיה תלמיד של חכם. מי שאין לו מספיק כסף כדי, על פי שיש לו הכיסות, אבל הכסף אינו, כדי להשיג את השמן הזה, הוא הולך אצל הרוקח, והוא ממתין שמי שהוא יבוא לקנות, אז כשהרוקח, שופך מבקבוק לבקבוק, כלומר, אז הוא מרוויח מהריח. הבנתם את זה? והוא נותן את המשל לפי המשנה שלנו. זאת אומרת, כשהחוכמה עוברת ממוח למוח, אז רק המוח הזה יכול להשיג את החוכמה ההיא מבחינת שמן. אבל כל מי שזוכה להיות במחיצתם, אז הוא מקבל גם את הריח שלה. וזה מבוסס על מדרש של רבי עקיבא, שאומר, לריח שמניך טובים זה רמז לתורה. ולכן גם מרחוק תופסים את טיב התורה ובאים. ויש לו שני הסברים, רבי עקיבא, על כן עלמות האירוחה זה בעל אלו בעלי תשובה, על כן עלמות האירוחה אלו הגרים. כי בסוף התהליך הוא דומה מאוד. אפילו מרחוק, כן, תופסים משהו מרחוק ומגיעים לאט לאט למדרגה רצויה. זה מובן, כן? והנושא הזה, שהכל מתחיל מרחוק, זה נושא חשוב. ולכן, למשל, השלבים של המידות של האבות, גבי אברהם כתוב, וירא את המקום מרחוק. גבי יעקב כתוב, ויבגר במקום, הוא יגיער במקום. כן? ולכן יש תהליך שצריך להתחיל מרחוק. אפשר לקשור את זה למה שאמר, למדנו בשיעור הקודם, כן? שההגדרה של הקדוש ברוך הוא זה רחוק וקרוב. זוכרים את זה? קדוש זה רחוק, נבדל. אבל יש ברכה שבאה מאותה קדושה, והברכה היא הקשר של הקירוב. טוב. אז זה מה שמדייק המערב. איפה הגענו? כן. כאשר ביתו הוא עומד לחכמים. ולא צריך לציין שוב, שתמיד החכמים לא באים בכל מקום, לא באים בכל בית. הם צריכים לדעת שהבית הוא מתוקן, ולכן באים, וזה מביא מעלה יותר גדולה לבעל הבית. זה נורא. טוב, סוף סוף זה, הנושא הוא פשוט מאוד. ואמר, והווה מתאבק בעפר עליהם, כלומר, שלא יהיו החכמים נחשבים אליו כמו דרך החברים. זה העניין של הרחוק, כן? אבל פי שהם קרובים, יש ריחוק. מתאבק ברפר עליהם, זאת אומרת, צריך מידה של ענווה. מכיוון אף על פי שהוא מזמין אותם בבית שלו והם באים, אינם חברים, מכיוון שיש הבדל של מעלות. זה מובן שבזה היה במעט במעלת החוכמה, כאשר הוא עדיין אינו חכם כמותם. אם היה מתנהג עמם כחברים, היה משפיל אותם. ומכיוון שהוא לא חכם כמותם, אז הוא צריך להיות, כמו שאומרים באופן פשוט, להכיר את מקומו. מקומו שלו הוא במדרגה של עפר רגליהם, זה רמז למידת הענווה. יש עוד הסבר, אני לא זוכר אם בדיוק המהר"ל מביא אותו גם כן, יש עוד הסבר חשוב מאוד, שאפילו הדברים הכי בטלים לכאורה שמוצאים מפיהם, הם צריכים ללמוד מהם. אפילו, זה מה שקוראים שיחת חולית, כן? כמו שהעפר לכאורה אין לו חיות. האבק זה העפר שאין בו חיות, כן? וזה נראה כאילו זה ריק לגמרי, כאילו זה שיחת חולין נאמר, אז גם מזה הוא צריך ללמוד. זה מובן. ולכן הוא צריך מידה של ענווה. אבל יהיה מתחבר להם, דהיינו להשפיל תחת רגליהם, וזהו הווה מתאבק ועפר עליהם, שהוא סוף שפלותם, עד שיהיה מתחבר אל שפלותם, ויהיה מתאבק בהם להשפיל עצמו לגמרי, עד שיהיה מתחבר אל שפלותם. ודבר זה ראוי, וזה מפני כי השכל גם הוא נבדל מן האדם. ואם מתחבר לתלמיד חכם כמו שני חברים, לא היה חכם אצלו במדרגת השכל שהוא נבדל. שוב, אנחנו רואים את המיזוג של המידות. היחס צריך להיות יחס של אהבה. הוא מזמין את החכמים בביתו כאילו הם קרובים שלו, כן? אבל במקום מקום צריך להחזיר את הממד של הריחוק, מכיוון שהמדרגה של החכמים היא נבדלת לגמרי מהמדרגה של הבעל הבית. זה מובן? אז באה האמצעיתה של המשנה והרי מתאבק בעפר עליהם, רמז לענבה ולשיפה. אבל כל זאת, ולא שיהיה נבדל לגמרי מן התלמיד חכם, שאם כן, לא היה תלמיד חכם אצל האדם במדרגת השכל שהוא באדם, שנמצא השכל בביתו שהוא גוף האדם הגשמי שדומה לבית, כי השכל נבדל מן האדם. רק יש אל האדם קישור עם השכל, ובזה האדם מתאבק בשכל. זאת אומרת, הוא צריך להתדבק למידת השפלות של תלמידי חכמים, וזה הרמז פה מה שמקשר אותם לעולם שלנו. זאת אומרת, לארץ. זה עפר רגליהם. למדתי פעם איזה פירוש אחר, שנותן עוד איזה נקודת ראות אחרת, שלא רק לשמוע אותם, אלא להבין אותם הלכה למעשה. כי בעפר רגליהם זה רמז למושג של הליכה שהיא ההלכה. זה מובן? טוב. וכך יהיה נוהג עם תלמיד חכם בביתו, שיהיה נמצא תלמיד חכם בביתו. אבל לא יהיה לו חיבור גמור עליהם, רק זה פשוט, הוא צריך יחס של כבוד. זה מובן. כן? רק מתאבק בעפל עליהם כאשר ראוי לנהוג. וכאשר ימצא השכל באדם, שהוא נבדל מן האדם, אין לו חיבור גמור עמו, רק שנמצא עמו, ואבן זה. יש משנה אחרת שאומרת שהיחס, הקירוב לתלמידי חכמים, זה מסוכן מאוד. כי דבריהם כגחלת אש, לא זוכר בדיוק איזה כתוב במשנה, זוכרים את זה, כן? ולכן לא להתקרב יותר מדי. אלא לשמוע את דבריהם ולהבין אותם בשייכות למדרגה שהוא שהוא אני חושב שההסבר שנותן הוא המהר"ל, אפשר להגדיר אותו כעצה. זאת אומרת, כשיש יחס של כבוד, אז הקשר עם תלמיד החכמים אינו מסוכן. כשאין יחס של כבוד, הקשר הוא מסוכן. זה מובן. אז נמשיך קצת, ואני רואה שכמעט גמרנו את המשנה. ואמר, הווה שותה בצמא את כל דבריהם, זה מהר"ל שמוציא את כל דבריהם, אבל זה יוצא מהפירוש הקודם, כי כמו שהשכל הוא משלים את האדם, וכאשר אין השכל באדם, אז האדם חסר, ובשכל יושלם האדם, ולפיכך ישתה האדם בצמא דבריהם, כי האדם שלא ישתה הוא חסר, ובשתייה יושלם. מדובר בהשתייה של החוכמה, כן? ולפיכך הוא שותה בצמא, והוא להוט מאוד אחר השלמת חסכון שלו, שכל זמן שהוא חסה אינו בטוב. ולכך ישתה בצמא דבריהם גם כן, שבזה נראה כי התלמיד חכם הוא השלמת בני אדם, כמו שהוא אצל האדם, שהשכל הוא השלמת האדם. לפני שאני אמשיך, זאת אומרת, אפשר להסביר את זה בפשוט, שאם הבעל הבית אין לו חשק לקבל, אז הוא לא מקבל כלום. מכיוון שדברי חוכמה של תלמיד החכמים, הם נבדלים ממנו, הם למעלה מהמדרגה שלו. ולכן אין לו שום אפשרות אחרת כדי להגיע אפילו לעפר רגליהם של המדרגה של התלמיד החכם, אלא להתקרב בחשק. אם לא חשק, הוא לא מקבל. אם אין לו חשק, הוא לא מקבל. זה מובן? מה? אפילו הריח. מי שאין לו חשק להריח, הוא לא מריח. ראי נסביר את זה עוד קצת אחרת, שמי שחושב שהוא כבר מלא, שאין לו חיסרון, אז אין לו מקום כדי לקבל עוד יותר. ולכן הוא צריך לעשות חלל בקרבו, וזה החשק, כן? כדי שהכוח הזה של הרצון לקבל ייתן לו לקבל עוד. מכיוון שמי שאינו תלמיד חכם, בכל רגע נדמה לו שהוא שלם, כן? ולכן הוא צריך לבנות בעצמו את החלל הזה דרך החשק, כדי שיכול לקבל עוד יותר. זה מובן? והניסיון נותן את זה, זה דבר פשוט לפי הניסיון, אפילו הפדגוגי הפשוט, כן? מי שאין לו חשק ללמוד, אף על פי שמה שהוא שומע זה דברים גבוהים, נשגבים, הוא לא שומע כלום, הוא לא מקבל כלום, הוא שוכח את הכל, כן? זה מובן? בדוגמה ההיא, צריך לבנות את המקום הריק כדי שהוא יכול להשלים אותו. וזה נקרא החשק. יש איזה רמז בהתחלת של הפרק הראשון של התהילים, אשרי האיש, כן? כי אם בתורת השם חפצו. אם אין לו חפץ, לא יכול לקבל תורה. אז הוא תורתו יגיע יום ולילה. אני אסביר עוד יותר. לפי הגמרא, הגמרא אומרת, יש הבדל בין תורת השם ותורתו. תורת השם, הוא לא יכול להשיג את זה, כן? אבל אם שם חפצו בתורת השם, אז במה ששם חפצו בתורת השם, מה שמקבל, וזה נקרא תורתו, זה התורה בשבילו. ולכן בהתחלת הפסוק זה נקרא תורת השם, אבל אם היה לו חפץ, בסוף הפסוק זה נקרא תורתו. זה מובן? לא כל כך אולי. על ההסבר, כן. הפסוק אומר, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה יום ולילה. ומה ההבדל בין תורת השם ותורתו? כן? תורת השם זה התורה המוחלטת. כן? הרב היה רגיל לסתת עוד פסוק על זה. תורת השם תמימה. מה זה תורת השם תמימה? אף אחד לא נגע בזה. היא עוד תמימה. כן? זה מובן. במדרגה שהיא תורת השם, היא תמימה לגמרי. כן? יש עוד משמעות בפסוק, אבל זה רק אני משתמש בזה, אחר אולי אחזור לפסוק של תורת השם תמימה. כי לחשוב שכשאנחנו לומדים, אנחנו משיגים תורת השם כפי שהוא יודע אותה, זה מגוחך, כן? אנחנו משיגים תורתנו. ולכן דרך אגב, כשאנחנו מתפללים, אומרים, השיבנו לתורתך, כן? ואפילו התלמיד החכמים הכי גדולים אומרים ומתפללים, השיבנו לתורתך. מה זאת אומרת? אין בידינו תורה? כן, אבל יש בידינו תורתנו, לפי המדרגה שלנו, כן? אבל מהו חידוש הפסול? אם בתורת השם חפצו בכוונתו, אז מה שיכול להשיג מזה, זה נקרא תורתו שלו. זה מובן? טוב, רק אני אחזור, זה מובן, כן? אחזור בקצרה לפסוק השני, תורת השם תמימה משיבת נפש. הרב היה רגיל להסביר, אם היא לא משיבת נפש, זה סימן שאיננה תורת השם. זה ברור, פשוט. טוב. ויש בסוגיה הראשונה של מסכת קדושים דברים יפים על זה. אבל זה לא הנושא, אולי פעם נלמד את זה על הגמרא עצמה. ולכן, זה מובן, אני חושב. זה הכוח של החפץ. והלכה למעשה, כשמישהו בא ללמוד תורה, אז הרב חייב לשאול אותו, כן? מה אתה רוצה ללמוד? מכיוון שכתוב כי בקיאים בתורת השם חפצו. איפה שיש לו חפץ ללמוד, הוא יכול ללמוד. אם אין לו חפץ, הוא לא יכול ללמוד. זה מובן, כן? במשמעות שראינו כבר. טוב. מה?
אני לא הבנתי. החפץ קוראים
לאהבה, כן? וגם לאהבה חפץ לאהבה. איך? זה לא יש. יש שני מדרגות ללמוד תורה, אבל לא כשיש הגישה לאהבה. גישה לאהבה, אני קורא לשבת. אז אם תורת השם, אם בתורת השם חפצו, זה נוגע לאהבה. ברור. אבל כשהחפץ הוא אמיתי, אז הוא מרגיש שחסר לו משהו. ולכן יש לו יחס של יראת הכבוד למי שממלא אותו. זה מובן. ולכן המהר"ל זהיר בזה שהיחס שלו לתלמיד החכמים, אף על פי שהוא הנשיא של הקהילה, אף על פי שהוא הבעל הבית, פשוטו במשמעו, לא יהיה יחס של החברים. כן? כי אז לא מסוגל לקבל שום דבר, שום דברי תורה ממנו. כן? זה מובן, כן? אם לא מרגיש את ההבדל של שכל הנבדל לגבי האדם, אם לא מרגיש את הרקנות שלו, החסך שלו, אז הוא לא יכול לקבל, אין לו כלי כיבול. זה מובן. ולכן הוא אומר, ההסבר שלו ושוטה בצמא, זה עניין של הצמא.
הם לא היו באים לבית שלו, אחרי זה.
לא. תשמע, ככה הרב היה מסביר, בעולם שלנו הכל מסובך, הכל הפוך, כן? הוא מסובך, מסובך מאוד, סוף סוף מגיעים, כן? אז הוא צריך לדעת איך להתנהג. ויש פסוק שאומר, אוי כל צמא, לכו למים. צריך להיות צמא כדי שהמים יהיה מים, כן? אם אין צימה, אז נשאר צימה עוד, זה עוד משהו אחר. טוב, זה מובן, כן? והבש אותי בצמה את כל דבריהם. איפה הגעתי? כן, כי בזה נראה, כי התלמיד חכם הוא השלמת בני אדם, כמו שהוא אצל האדם, שהשכל הוא השלמת האדם. הבנתם את המשל והנמשל, כן? כמו שבאדם יש שכל וגוף, גם כן בבית יש תלמידי חכמים ובעלי בתים. וכאשר אין בו שכל, הוא חסר. והנה יוסף בן יועזר, היה מלמד ומזהיר את האדם בתיקון ביתו, שיהיה ביתו בית חוכמה, ויהיו בביתו חכמים. ודבר זה ראוי לביתו, כי ראוי שיהיה ביתו דומה לבית שהוא הגוף, כי הגוף של האדם מקבל גם כן השכל, והוא דח בו ונמצא בו. ופיכך, אם השורה או דף, כן, זה עוד כמה שמרות. ופיכך, אם האדם רוצה לתקן שיהיה ביתו כאשר ראוי, כאשר ראוי להיות, יהיה ביתו בית ועד החכמים, ויהיה מתאבק בעפר עליהם, וישתה בעצמה דברי. כי כל אלו דברים הם נמצאים גם כן בשכל, שהוא נבדל מן האדם, רק שיש של השכל מציאות עם האדם. כנגד זה יהיה מתאבק בעפר עליהם, שדבר זה מורה על שהוא נבדל מן התלמיד חכם, שהוא השכל, רק שיש עמו הקשר מציאות, כי נמצא תלמיד חכם בביתו. וזהו הקשר מציאות בלבד, שנמצא עמו, אבל לא עירוב וחיבור לגמרי. בזה הכל נמשך כפי מה שנמצא השכל עם האדם, כמו שבארנו. ומפני כי השכל משלים את האדם, הכך ישתה גם כן בצמא דבריהם, כי זה מורה שמקבל השלמה מן התלמיד חכם, ודבר זה ראוי לאדם. טוב, כן, גמרנו את ההסבר. יש לכם שאלות? יש לנו עוד זמן. חבל שלא הכנתי את הדפים הבאים, אבל נראה את זה בשיעור הבא. כן?
נדבר על הבית ועל התלמיד חכם בתוכו, כמו על הגוף ועל השכל. זאת אומרת, הבית הוא כמו בבחינת גוף.
נכון.
האם אפשר כך להתחיל להבין גם את בית המקדש? כי הרי להגיד שהשאלה עולה, לך, הקדוש ברוך הוא, לך, אתה
פנוי מיני.
מיני. אז מה זה בית המקדש? כלומר, איך אפשר לצמצם אותו שכבודו מלא עולם?
זה עניין של מדרגות של גילוי.
אז זה כבר הבית.
זהו, אולי אני אסביר עוד קצת ונראה דרך השאלה שלך. הפסוק הוא אשכי יושב בבטר, נראה אחר כך איך זה מתקשר. יש, זה עניין של מדרגות של גילים. לת עתר פנוי מיני, וצריך להיזהר מהממראים, כן? החכמים ייזהרו מאוד בזה. אני אתרגם בעברית. אין מקום ריק ממנו. אי אפשר לומר את זה ככה בלי זהירות, בלי הסברים, כן. יש מקומות שלא ראוי לומר שזהו, כבודו מלא עולם, אבל במדרגות של גילוי שונות לגמרי. כן? כבודו מלא עולם, אבל בהסתר פנים. ויש מקום מיוחד שהגילוי הוא בולט יותר, שהגילוי הוא בגילוי, כן? ואני אדביר את זה בקצרה. שמה העניין בית המקדש? ולפי ההסבר הזה, כל העולם כולו עתיד להיות בית מקדש. וזה סוד של אשכי יושב בביתך. כי כל העולם כולו נקרא בית. והבעל הבית זה האדם. אני רוצה לדייק בזה. מי שברא את הבית, הבעל הבית במובן של העליון, כן? הבעל האמיתי של הבית, כן? זה הקדוש ברוך הוא. העולם נקרא עולם, כן? אבל הוא הזמין בבית הזה אורח האדם, כדי שהאורח הזה יהיה בעל הבית, כן? זה מובן? אז, אפשר להסביר את זה ככה. קודם כל, כשאנחנו קוראים את המילה בראשית, אז המילה בראשית זה המילה ראש, כן? עם ההסבר של י' ת' בסוף, כן? צמיחות, ועם ההסבר של ב' בהתחלה, בראשית. ואני לא רוצה לכתוב במלוח, זה לא צריך, אבל תראו את זה בעצמכם, אבל אפשר לקרוא את אותה מילה בראשית, ויש בתיקון הזוהר, תיקון שלם על ההסבר הזה, ראש בית. והמשמעות של בראשית וראש בית זה אותה משמעות. כן? ראשית של הבית הוא ראש של הבית, הבית בראש, זה אותו. כן? העולם כולו נרמז לבית אחד. כן? וזה מתחיל בבית. האחד והאחד איננו. איננו עוד. זה רמז לביאת המשיח. כן? ואז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יצר אותו, בנה אותו, כדי שיהיה בית לאדם. נש בעולם, כפל המדבר. אז אומרים זה פלא. כן? ולכן אומרים את האלף. כן? טוב. אז אני חוזר לעניין. בששתי מהמעשה, הקדוש ברוך הוא יצר ובנה את העולם כדי שהעולם יהיה ביתו של האדם. כן? ואז מתחילה ההיסטוריה של העולם עד ביאת המשיח. מהי המטרה של ההיסטוריה של העולם? שעכשיו האדם צריך לבנות את העולם כדי שהעולם יהיה שוב גם כן הבית של הבורא, הבית של הקדוש ברוך הוא, שהבורא יכול להתגלות באותו בית. ואנחנו חיים בשלב שנקרא העולם הזה. הקדוש ברוך הוא מסתתף דרך הטבע, והאדם יש לו יעד לבנות את העולם כדי שיהיה ביתו של הקדוש ברוך הוא. כל מקום שמגיעים לקדושה זה בית המקדש. מה זה בית המקדש? זה בית שגם האדם וגם הקדוש ברוך הוא יכולים להיות יחד במחיצה אחת. זה מובן? ולכן זה לא לחינם שכל המושג של מלאכה גבי השבת הם המלאכות שהיו צריכות לבניין בית המקדש. כי מה זה העבודה של בית המקדש? בית שלם לפי הממדים של הקדושה, שבו אדם שלם לפי הממדים של הקדושה, הכהן הגדול שהוא הכי קדוש שבעם, ולבוש מהלבושים השלמים לפי הממדים של הקדושה, שאוכל את הסעודה השלמה לפי הממדים של הקדושה. זה העבודה של בית המקדש. כן? ולכן כשמגיעים למדרגה של קדושה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בבית המקדש שלו, ועשו לי מקדש ושחטתי לתוכם. זה הפשט של הפסוק. כן? ולכן קרה את זה פעם בעולם במשך כל הזמן בעם מיוחד של כל מין האנושי, שבית המקדש נבנה פעם. קרה משהו כזה שהיה בית משותף לשכינה ולאדם. אבל זה רק סמל, רמז של העתיד של העולם כולו, בבחינת העולם הבא, שיהיה כולו בית המקדש.
אז מה צורך בית שלישי?
מכיוון שהבית נחרב, כן? זה מעביר ראשון ראשון. זאת אומרת, הבית הראשון נחרב, הבית השני שהיה צריך ויכול להיות התחלת הבית השני, הסופי, כן? ונחרב גם כן, מכיוון שרוב העם בחר בגלות ולא לחזור לארץ הקודש, והבית השלישי יהיה הבית הסופי. יש הקבלה בין שלושה אבות ובית המקדש גם כן, הראשון, השני והשלישי. אם אני זוכר היטב, זה נרמז בפירושו של רבנו בחיי על התורה. הוא אומר, רמז לחומן בית ראשון, ויקח מאבני המקום. אני יכול לקבל ספר בראשית אם יש פה? ואני אראה מיד את המשכים. יש בראשית? טוב, רק דקה אני... זה ב... ויצור, כן? אבל תבדקו את זה בפירושו של רבנו בחיי על התורה. ויקח מאבני המקום, זה רמז לחורבן בית ראשון. ואחר כך נכון. כן, אחר כך, ויקע את האבן אשר סמרש אותה, וינזר אותה מצבה. טוב, צריך לבדוק איך הוא מסביר את זה. יש כמר מסביר. מה?
זה
מסביר. נכון, מכל מקום, מה שאני הסברתי לפי אותו הסבר שק, יש לנו כבר דגם של זה. כן? בית מתוקן, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בו. זוהי הקבלה. כן? ומה שאני הוספתי, שזה היעד של כל ההיסטוריה של כל העולם כולו. זה הסוד של השיר שבביתך. עוד ירד לו חסר. ורק אני מוסיף קצת הסבר על עניין של המלאכה. אתם רואים עכשיו את הקשר בין ההגדרה של מה זה מלאכה גם בשבת? זה לפי הגמרא, הטל מלאכות שהיו צריכות לבניין בית המקדש. כל מה שצריך לבית המקדש. זאת אומרת, כל מה שצריך לבניין הבית, כל מה שצריך להכין את הבגדים, כל מה שצריך להכין את האוכל, את זה נקרא מלאכה, כן? מכיוון שכל העבודה של האדם בעולם זה לבנות בית המקדש, להפוך את העולם, עולם הטבע, לעולם של הקדוש. זה מובן. ולכן אנחנו צריכים 6,000 שנה, 6 ימים תעבוד ויום השביעי, שבת, תעשה את זה. אז אנחנו מכינים את מלאכה. זה מובן.
זה המשמע אגב של...
המשמעות, כן.
המשמעות, סליחה, שברא את העולם לעשות.
אשר, יפה. יפה. ולכן בהסבר הזה, אשר ברא אלוקים לעשות, כדי שהאדם יתקן את העולם במלכות שדי.
מאיפה הפירוש הזה, של מה שאומרים? שמה,
במה?
לעשות.
זה במדרש רבה. ו... לעשות, כי עשייה, כל פעם במקרא, עשייה זה תיקון, לתקן. אז יש כבר תיקונים שהקדוש ברוך הוא עשה בעצמו, ויעש אלוקים, ויעש אלוקים, כן? אבל אחר כך, אשר ברא אלוקים לעשות, האדם צריך לעשות את המצב של שבת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת.
אבל דווקא,
כל ההיסטוריה
זה יום שאנחנו לא עושים מלאכה.
מה?
שהיא מלאכה של...
דווקא, לכן, כשזה שבת, אז זה שבת, ששת ימים תעבוד. איזה עבודה? כל העבודה שצריכה לבנות בית המקדש. זה מלאכה. ולכן, רק דקה, אני רוצה להוסיף קצת הסבר. כדי שזה יהיה ברור. כל ההיסטוריה כולה של כל העולם כולו זה בניין בית המקדש. וכל אחד ניסו תפקיד בזה, כל אחד הגויים במשמע, בבניין בית המקדש, כל הגויים, כן, הביאו את כל העבודה שלהם כדי לבנות בית המקדש שעם ישראל מקדש אותו. כן? זה מובן. ואתם רואים איך כל הגויים רוצים שבית המקדש יהיה שלהם. רק השבוע קרה עוד משהו שאמרו. טוב.
שמעתי כמה שבועות איזה שיעור, ושם הרב הזכיר משהו שלא דומה למה שאומר, שם עשה עולם כולו בית המקדש. הוא אמר שבתקופת החורבן, כל האבנים של המקדש למעשה התפזרו בכל העולם. אז בכל מקום שיש בית כנסת בעולם, זה אחד האבנים שנפלה שם.
כן.
אז בבוא הסוף, כל האבנים האלה התקבצו כבר חזרה, ואז
בני
הבית השישי.
זה רמז לבתי כנסת שנקרא מקדש מעט, כן? אבל צריך להיזהר כדי לא ליפול בהסבר גלותי, כן? ולשלוח הבנים לגלות כדי לבנות בתי כנסת, כן? להיזהר מזה. כי עוד מאמר דומה לעניין הזה, שלעתיד לבוא, קדושת ארץ ישראל תהיה כקדושת ירושלים, וקדושת... כל העולם כולו בחוץ לארץ יקבל קדושת ארץ ישראל. יש המון המון יהודים שמחכים את הזמן שקדושה של ארץ ישראל תגיע להם שם.
אז רגע, מה אתה
רואה
להגיד להם? מה? אז רגע, אני שמעתי את זה הרבה, דווקא הפירוש הזה על הדבר הזה.
כן.
איך בקיצור אפשר להגיד להם ש...
לא, צריך...
בקיצור, הרגל אחד.
כן, העניין הוא ככה, למשל, יש לפי הפסוק ושב וקיבצך ושב וקיבצך, כן, שתי פרמים, קיבוץ גלויות. כן, זה בפרשת ניצבים, פרק למד, אם אני זוכר, בהתחלה. אנחנו מחכים לשתי תקופות של משיח, כן? אבל מי אמר שהפעם השנייה זה גבי היהודים? מי אמר את זה? זה גבי הנידחים. אם יהיה נידח אחר, זה לא יהודים. יהודים זה שיבת ציון. קיבוץ, גלויות, זה משהו אחר, כן? אולי זה משהו אחר. אז הם מחכים שהמשיח השני יבוא לקחת אותם. אולי הוא יהיה לו עסק עם עשרת השבטים, או עם היהודים. מבינים? זאת אומרת, זה מסוכן לחכות שם. טוב, מה הייתה השאלה?
אז כאילו, בזער אלפים, זה הכל אותו דבר, אותה מערכת יחסים, ובזער אלפים, השאלה מה היא בזער אלפים? כי האדם...
זה מה שאמרה.
האדם והסקל זה לא, כאילו זה בגדולה. זה הסיכון היותר גדול מאשר בית בעל. בית בעל זה כבר ירידה מהאדם והסקל.
לא, לא, זה ההפך.
או, זה מה שאני אומר.
יש, יש,
יש. אז בתפילה, לא, לא, בתפילים. מה טוב הוא עליך יעקב שתבטא
בישראל,
ואני ברום חזדך בביתך. אז איך, איך, מה הסדר?
כן, זה הפוך, זה ההפך. זאת אומרת, האדם בביתו, הוא מקבל, מבחינת בעל הבית, ממד יותר ויותר גדול כשהוא לגופו. כן? צריך להבין את המושג בית פה לפי הפירוש של המעבר. זה מדרגה יותר עליונה, אדם בביתו. ולכן, כדי לקדש את הבית, נאמר, צריך מעלה של השכל יותר גדולה מהבעל הבית עצמו. זה התלמידי החכמים. בית זה ממד יותר גדול מי שאין לו בית לא נקרא אדם. זה ידוע.
זה כמו מזוזה וציצים?
לא, לא, זה מה שאני רוצה להסביר, זה בבית יש כבר ממד יותר כללי מלאדם עצמו. אדם מחוץ לביתו, אדם בלי בית. אני לא רוצה להסביר רווק או משהו, אלא כשהוא במצב שהוא בגפו, כמו שאומר הפסוק, כן? הוא לא אדם שלם. אדם, מבחינת בעל בית, זה ממד אחר לגמרי. ולממד הזה, בית בישראל, יש כבר משהו דומה לבית המקדש. כן? ולכן, לא דווקא בית כנסת זה מקדש מעט. אלא כל פעם שרב מברך קידושים, אז מסביר את זה. מי שבונה בית בישראל, כאילו בונה בית המקדש בימה. השולחן זה המזבח וכן הלאה וכן הלאה. כן. ולכן סומכים על היהודים שבתיהם יהיו. צריך לגלות מה זה מושג בית. לא תוהו ברע לשבת לצרה. טוב, רק ברמיזה, כי העניין הוא עדין מאוד. זאת אומרת, האדם האמיתי זה אדם בביתו. זה מובן. אז יש בית כנסת, זה מבחינת כלל, ויש כל בית ובית מבחינת כלל, וכל אחד במרגלית. ולכן החכמים מביאים גילוי שכינה בזעיר אלפין, אבל מאותו אור שהיה בבית המקדש. זה מובן, כן? כן.
בעניין הפסוק תורת השם חפצון, הייתי רוצה להגיע למשמעות החשק. מטעם החשב. אנחנו יודעים ומתיר שהקדוש ברוך הוא רצה לראות את העולם, להצטרך כביכול לעשות חלל. ואנחנו נקראים גם כן לקלוט את התורה לעשות חלל.
יפה,
יש,
יפה. זה החשב.
בהיקש.
זה החשב. זאת אומרת, אני צריך לבנות חלל כדי שהחשב יתגלה. כדי שיהיה חשק, מה זה חשק? זאת אומרת, אני מרגיש בחיסרון, ולכן יש לי חשק. מי שאין לו חשק, אין לו מקום לקבל יותר. ולכן, אני חוזר, הפסוק אומר, כלים בתורת השם חפצו. זאת אומרת, לא בדברים בטלים, אלא בתורת השם חפצו. כל מה שהוא לומד, זה בתורת השם חפצו. ואיך אפשר לומר את זה מבשר ודם? הוא חפץ בתורת השם, זה חוצפה, כן? אבל זה מה שאומר הפסוק. אם אין לך חשק לתורת השם, אין לך שום חשק לשום תורה. כן? מי יכול להסתפק מפירורים של תורה, כן? אם זה לא, יש עוד פסוק שדומה מאוד, כי טובים דודיך מיין. והמדרש מסביר, מעמד הסיני היה טוב מדברי סופרים. כי מדברי סופרים יש אמצעי. מעמד הסיני זה היה דודאים, כן? ישר, כי טובים דודיך מיין. היין זה ההחצת, איך אומרים, תחליף, מחליף של האהבה. אבל האהבה היא יותר טובה מהיין. אבל אותה חוכמה שנקראת יין זה מה שנשאר לנו, אבל הפסוק אומר טובים דודיך מיין. זה מובן. הייתה עוד שאלה, אני חושב, טוב, אז אפשר לגמור הערב פה ונתראה בעוד שבועיים. זאת אומרת, סליחה?
חפץ וחפץ, חפץ דבר וחפץ
קשה. חפץ דבר, דבר, זה דבר שיש בו חפץ, שיש לי בו חפץ, אז זה נקרא חפץ. דבר של ערך. למשל, כסף זה דבר שקונים בו, דבר שיש לנו בו כיסוף. טוב, אז נקרא עוד.